מאסטרפיס, להיות יצירת המופת של חייך. שרי ועדי מדברות התפתחות אישית. עדי אורפז, מאמנת לשמחת חיים והגשמה, מנטורית בעלת שם עולמי, מומחית למיינדסט מנצח, מלווה אנשים לפריצת דרך באמצעות גישות מתקדמות, הרגלים אפקטיביים ותוכנית פעולה מותאמת אישית. שרי נוסינוביץ' רץ, יזמית, עורכת דין, נדלניסטית, סופרת, יוצרת תוכן, נשואה ואימא לארבעה קטנים, מגשימה חלומות מקצועית.
היי עדי.
היי שרי. וואי וואי וואי, איזה נושא בחרת לנו היום. אתגרת אותי.
כן, החלטת היום לדבר על רגשות אשם, או רגשות אשמה, אני לא יודעת איך אומרים את זה.
זה כבר מתחיל טוב. נושא כבד.
כן?
ממש. כן. כי מה זה בעצם רגשות אשמה?
לא יודעת, תגידי לי.
זה הרגשה מאוד מאוד לא טובה, שקשורה למשהו שכבר עשינו, ואנחנו לא יכולים לתקן, וזה מין כזה לופ מחשבתי, שגורר רגשות של תסכול, של אכזבה, של כאב, של קושי. והכי קל לי להתחבר לזה על הגירושים, את יודעת, כאילו בתור אישה, אימא, שילדים שלי הגדולים חוו גירושים מאוד מאוד קשוחים, בדרך מאוד לא נעימה, וזה כבר היה, וזה לא כיף.
את רואה גבר הולך ואומר את המשפטים האלה שאמרת עכשיו? שאני עשיתי, גברתי את הילדים גירושים קשים, כאילו...
תלוי איזה גבר, הגרוש שלי כן.
וגם...
איזה גבר.
אני אומרת, אנשים עושים בחירות בחיים. לפעמים הבחירות האלה פחות מוצלחות. לנו אישית. יש מחירים שאנחנו משלמות. למה זה צריך לבוא יחד עם רגשות אשמה?
קודם כל, למה זאת שאלה מעניינת? זה חלק ממערכת ההפעלה. בדיוק אתמול היה לנו את השיעור הראשון במחזור התשיעי של הקורס מאמנות שלי, שלנו, ואני כל כך מתרגשת מזה שאנחנו עושות את המרחב הענק הזה, כי באמת מערכת ההפעלה הגנרית והאוטומטים שלנו זה משהו שהוא בילט אין, זה כל כך חשוב לזהות את זה ולגעת בזה, וזאת הסיבה שהסכמתי לנושא הזה של רגשות אשמה, כי גם אמרת, יש לך קול מאוד מאוד מיוחד שאת הולכת לחלוק איתנו היום, ואני רוצה להגיד שרגשי אשמה זה רגשי, ומה שאת מדברת עכשיו זה ענייני. כן, את מתייחסת לאירועים ממקום שהוא הקול של ההיגיון, הקול של הניתוח, המוח החושב, ולא המקום הרגשי.
כן, נכון, נכון.
ודווקא חשבתי לקראת הפודקאסט הזה, על הפחד שלך מטעות.
אני גם חשבתי על זה, את יודעת? אני גם חשבתי בהקשר על זה, האם כלפי זה אני כל כך... אני אגיד לך מה, כי קצת דיברנו על זה אתמול. ואני חושבת מאוד נוח למישהו, לא יודעת אפילו להגיד למי, אבל, ואני מבינה גם שאני אומרת כרגע תיאוריה שיכולה לעצבן, אבל שולטים בנו באמצעות רגשות אשמה.
חד משמעית. נכון.
יש איזה סטנדרטים שאנחנו אמורות לעמוד בהם, ואם אנחנו לא עומדות בהם, יש לנו רגשות אשמה, זאת אומרת שאנחנו לא בסדר לפי סטנדרטים שמישהו אחר קבע.
נכון.
ואותי זה מעצבן.
עכשיו תקשיבי, מאמי, ברגע שזה מעצבן אותך, אז סימן שזה לא פתור.
אז אני אגיד לך למה, כי חשבתי שזה כן פתור. חשבתי שזה כן פתור, אני אמרתי, אני עושה את הכי טוב שאני יודעת ויכולה.
נהדר, את כבר נותנת את הפתרון.
ואז, וזה מה שאני, באמת, בכל רגע נתון, אני עושה את הכי טוב שאני יודעת ויכולה. אני יודעת את זה, זה נקודת ההנחה שלי.
מהממת.
עכשיו, עשיתי משהו לא בסדר, זה יכול לקרות.
נכון.
אז השאלה אם אני רוצה עכשיו לקחת על עצמי, על הגב, את הסיפור הזה של רגשות אשמה.
לא.
ואני אומרת לעצמי, לא. עכשיו, זה נכון מה שאת אמרת עכשיו. יש לי תגובה מאוד לא פרופורציונלית לטעויות. וחשבתי לעצמי באיזה נסיבות כן הייתי מרגישה רגשות אשמה. כי להגיד, לא, אני לא מרגישה, אני לא עושה פה שירות לאף אחד. גם לא לעצמי. ואז עלה לי שאם הייתי באמת חס וחלילה, וזו דוגמה איומה, אבל אמרתי, אם אני הייתי עושה טעות בכביש ודורסת
אוי,
בטעות
חס
מישהו,
וחלילה.
היו לי רגשות אשמה. עלה לי סיפור, את יודעת, יש איזה עורך דין מאוד מאוד מצליח, מאוד מאוד
וואו.
מצליח, שדרס אימא וילד.
אוי ואבוי.
נורא, נורא. ופשוט נורא, ואמרתי, איך בן אדם יכול לחיות עם עצמו אחר כך שהוא הרס ככה משפחה? וזה רגשות אשמה.
נכון.
אז את מבינה, וזה כאילו נראית לי טעות, שאני מבינה שזו טעות ולא הייתה כוונה, וכן, הוא היה אחרי ארוחת צהריים. את יודעת, לסיפור הזה, זה סיפור, אני קראתי אותו בעיתון, ואז יש את הנסיבות. והנסיבות היה שהוא נסע במהירות יותר מדי גבוהה, והוא היה אחרי פגישה שהוא שתה בירה, וכנראה זה היה בירה אחת יותר מדי.
וואו.
ונורא נורא קל לשפוט את זה מבחוץ. ואני אומרת, איך בן אדם יכול לחיות אחר כך? הרסו לו, הוא הרס לעצמו את החיים, ונהרסו לו החיים, ונהרסו חיים של משפחה. ממש, כשללו לו את הרישיון, וכאילו, מהצלחה מאוד מאוד גדולה, זה היה... סיפור סיפור. יש טעויות שאני מבינה שהרגשות אשמה הם בילטין.
אז אני דווקא פה רוצה להגיד משהו אחר, ותודה, תודה, תודה עלייך ועל האומץ שלך. זה אחד הדברים שאני כל כך אוהבת אצלך ומתרגשת ממך. את באמת אישה מאוד מאוד אמיצה וכנה, ושבאמת מוכנה להנהיג גם במקומות שמאתגר. ואני רוצה להגיד למידה שלנו זה בעצם מה שמעביר אותנו למערכת הפרשנות היצירתית, כי גם אם אותו אדם יסבול כל היום מרגשות אשמה, זה לא יפתור את מה שכבר קרה. ולכן רגשות אשמה זה לא מוצדק או לא מוצדק, זה פשוט תמיד הישרדותי, ואף פעם לא באמת יכול להוציא אותנו מהמצב שבו שאליו נקלענו. אולי אנחנו יצרנו את זה, אבל שוב, גם עם אותם כלים שהיו לנו קודם. זאת אומרת, גם מי שעושה טעויות, וכמו שאמרת, ברגע שזה ללא כוונה, אלא זה בהיסח הדעת, או באמת ממש בלי להבין את ההשלכות, אז אנחנו רוצים ללמוד מזה, ואו ללמד אנשים אחרים. וזה אחד הדברים שבעיניי אני רואה אותם המון, שאנשים, דווקא אנשים שנקלעו לכל מיני מצבים מאוד מאוד קשוחים, אחר כך הולכים ומלמדים אנשים אחרים מתוך הניסיון שלהם, ואז זה כבר לקחת את האנרגיה הזאת
ולהפוך אותה לאנרגיה של ריפוי.
בדיוק. ואנרגיה של בנייה, ואנרגיה של יצירה.
עכשיו, את יודעת, אם נלך לסיפור הנוראי שסיפרתי, פתאום אני מבינה את ההיגיון, וזה עדיין ברמת ההיגיון של לתת ענישה של עבודות שירות.
נכון.
כי עבודות שירות של אותו בן אדם ללכת בסוג של התנדבות ונתינה לחברה, וכן לקחת את הדבר הכל כך נורא הזה, ובחסות המדינה. ולהגיד, אוקיי, פגעתי עקב טעות, זה לא בזדון, זה לא
כן.
רשלנות, בוא ניקח את האנרגיה הזאת ונעשה דברים טובים.
נכון, אבל
אבל
ברוב המקרים,
בסדר.
אהבה שלי,
כן.
הרגשות אשמה זה עוד מנגנון חבלה עצמית שמראה על חוסר אהבה עצמית, כי במרבית המקרים זה לא בגלל טעויות, אלא בדיוק בגלל מה שאת אמרת, כי מישהו אחר יש לו סטנדרטים על איך צריכה להיות אימא, על איך צריכה להיות מנטורית לצורך העניין, על איך צריכה להיות בת זוג, על איך צריכה להיות בת. אנחנו באמת באמת במרבית המקרים רגשות האשמה הם לא באמת בגלל טעות אובייקטיבית שעשינו.
תראי, אני כאימא, אין לי רגשות אשמה, אני החלטתי, באמת כהחלטה, שאני כותבת את הספר שלי, של הכללים והחוקים, של הסטנדרטים.
אני
יש לי
מאוד אוהבת
ספר.
את זה אצלך.
ואת יודעת, ולפי הספר הזה, ויכולים להיות לי, את יודעת, כל פעם בוחנים את העמידה שלי מאחורי הדברים האלה, כי ככה זה החיים. ואת יודעת, הבן שלי בא אליי הגדול ואמר לי, אמא, את מעדיפה לעבוד מאשר להיות איתנו? הוא בא ואמר לי את זה. עכשיו, על איזה כפתור זה יושב? על האימהות שלי, על הזמן האיכות, וזו שפת האהבה שלו. ואמרתי לו, יונתן, זאת אמא שלך. אני אמא שלך, ואני נורא אוהבת לעבוד. זו היצירה שלי. יש לי סיפוק מזה, יש לי נחת מזה, יש לי, באמת, אני אומנית. אני ממש
את
אמרתי לו,
מבינה.
פתאום ידעתי להסביר את המקצוע שלי שהתקשיתי להסביר אותו. ואני אומרת לו, אני אומנית, אתה יודע איזה יצירה אני עושה? מאסטרפיס זה יצירת אומנות. וכן, את יודעת, אני לפעמים מעדיפה לעבוד. יש לי נטייה להירדם בסרטים. אנחנו בימי שישי אנחנו יושבים ורואים סרט ביחד. התחלנו לעשות את זה כהרגל. אני כל סרט נרדמת. אני לא מצליחה להחזיק מעמד.
למעט ליאו.
למעט ליאו, נכון, אחלה סרט. וגם בגלל שהוא חולק לי לשני חלקים, אחרת לא בטוח שהייתי מצליחה לעמוד בכל הזה. אז אמרתי להם, ונגיד, באמת יונתן, שבאמת שפת האהבה שלו היא זמן האיכות, נורא חשוב לו שאני אהיה ערה בסרט. עכשיו, אמרתי לו, זה הכוח על של אימא. אימא נרדמת בסרטים. יום שישי האחרון, שגיא נרדם בסרט, אז הוא אומר לי, אימא, העברת את הכוחות על שלך לאבא. עכשיו, יודעים, זה באמת הכוח על שלי. אז כל פעם הוא אומר לי, את רוצה לראות את זה? אני אומרת לו, כבר ראינו. אז הוא אומר לי, אבל את ישנת כל הסרט. אמרתי לו, את הקטעים החשובים ראיתי.
את מהממת. ואני רגע אתרגם את זה לאימונית, שזה אומר אני שלמה. ולהיות שלמה עם עצמי, זה אהבה עצמית. ובאמת, אף אחד לא יכול לנשום בריאות שלנו במקומנו. אני אמרתי את זה יום אחרי שהתגרשתי, וקמתי לבד בחדר קטנטן, ונשמתי פנימה ואמרתי, אף אחד לא יכול לנשום בריאות שלי במקומי. ובאמת, אף אחד לא יכול להיות בנעלינו, ואף אחד לא יכול להחליט עלינו. ואחד האתגרים הכי גדולים של קושי שקורה לנו, שוויין דייר אומר, אנחנו לא מתים מהנקישה של הנחש, אלא מהרעל שנשאר בגוף. וברגע שנגרם לנו עוול, או שאנחנו לכאורה עשינו עוול למישהו אחר, ואנחנו ברפטטיביות, זה כמו באמת מחשבות שהן מחשבות שתוקפות אותנו ובלופים, ברגע שאנחנו נמצאות שם, זה מנגנון הרס עצמי, וזה חוסר אהבה עצמית, כי את מה שהיה אי אפשר לשנות, ויותר מזה, כמו שג'ו דיספנזה אומר, 50% מהזיכרונות שלנו מומצאים. אז אנחנו תמיד יכולות, בכאן ועכשיו, לשאול את עצמנו, אוקיי, זה מה שהיה, זה מה שקרה. מכאן, לאן אני רוצה להגיע? ומה אני חושבת שחשוב? הדרך שבה אני צריכה לחשוב, הדרך שבה אני צריכה להרגיש.
אבל את יודעת מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהרבה פעמים מרגישות אשמה על דברים שאנחנו ממשיכות לעשות. כלומר, את מבינה? כאילו אני, יש את התנהגות מסוימת שאני מרגישה עליה רגשות אשמה, אבל אני ממשיכה לעשות אותה. זה פשוט יש את...
מה, תני דוגמה.
את יודעת מה? לדוגמה, הדוגמה עם העבודה. נשים הולכות עם רגשות אשם על זה את יודעת מה? אני, כשאני הייתי שכירה, חלק מהטרפת והטרללת שאני אימצתי כאורח חיים לא בריא, נבעה מזה שאימא אמורה גם להיות משרה מלאה, גם אימא שהיא אני, גם משרה מלאה, גם להביא כסף הביתה, גם להספיק להוציא את הילדים בארבע, וגם לעשות את הכל ב-24 שעות שיש לנו.
לגמרי.
וזו טרללת. וזו
לגמרי.
טרללת. באמת, ובאמת הזמן שלנו הוא מוגבל.
נכון. איזה מדהים זה באמת להבין את זה ולהתבונן על זה. עכשיו, ברגע שאנחנו מטפלות ברגשות האשמה, אנחנו כבר עושות בזה דיוק, זה אנחנו כבר בעצור הסתכל דייק פעל.
ואני חושבת, דרך אגב, היום אני עובדת הרבה יותר שעות ממה שעבדתי כשכירה, ואין לי את המוטיב הזה של מה צריך לעשות.
כי את מאוד ברורה לעצמך. ואת
מאוד.
מאוד שלמה.
נכון, והגעתי לזה לא מיד, לא מיד, למרות שאני חושבת שנגיד, אימא שלי היא דוגמה מאוד מאוד טובה לדעתי, אין לה רגשות אשמה, לפחות לא כאלה שאני הרגשתי בהן. יש לה כאילו, היא מאוד מיוחדת, אין לי, היא מאוד מיוחדת, היא באמת חושבת, היא רואה את העולם דרך העיניים שלה, והיא חושבת שככה זה.
כן, יש בזה הרבה חוסן.
יש בזה הרבה חוסן, כי אני חושבת שקיבלתי דוגמה, בהקשר הזה, זו דוגמה מאוד טובה. כי היא באמת עבדה הרבה מאוד שעות, היא רופאה, היא עבדה הרבה מאוד שעות, עד היום היא עובדת הרבה מאוד שעות, די סביב השעון, זה מודל שראיתי בבית, את העבודה סביב השעון, וכן, והיא הביאה 4 ילדים, והיא מאוד שלמה.
זה נהדר.
כן, לא ראיתי
באמת
אותה
נהדר.
אומרת, הילדים לבד, הילדים לא לבד, כאילו, לא ראיתי,
יש
לא
חוגים,
שמעתי
אין
דיאלוג.
חוגים,
כן, לא,
כן.
אין חוגים. לא, יש חוגים, אין חוגים. אין חוגים. היא חשבה שזה בזבוז זמן. זה
כן.
לא...
מאוד
יש,
נאמנה לאני מאמין שלה.
כן, יש לה אני מאמין שהוא, להרבה אנשים הוא היה נשמע פסיכי. באמת, כאילו, את
כן.
יודעת, לא הסטנדרטים המקובלים.
כן.
היא לא באמת חשבה
אמרתי
שזה
היום
זמן
כמה את
חוגים.
מיוחדת. באמת, שרי, את מאוד. מאוד מאוד מיוחדת, מאוד פורצת דרך, מאוד שונה מהנוף, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה.
אבל באיזה הקשר את אומרת את זה?
שגדלת בבית שהוא מאוד מאוד מיוחד, כן? זה בהקשר הזה, כי אני מכירה אותך יותר ויותר לעומק, ואני מכירה עוד כמו להיות בהקשר של הפודקאסט. המקום הזה השלם באימהות, המקום הזה השלם עם העבודה, המקום הזה השלם שאומר, זהו, אני כבר לא עורכת דין, ואתמול ממש הרגשנו במפגש, השבוע, כן? גם במחזור השמיני וגם במחזור התשיעי, אנחנו מרגישות מבורכות, אנחנו מרגישות נחת, אנחנו פוגשות נשים מדהימות, חזקות, איכותיות, אנחנו מתרגשות מהזכות שלנו לעשות איתם את הטרנספורמציה הזאת.
אני כתבתי השבוע, אני חושבת שהקורס הזה הוא מתנה לאנושות, באמת, אני אומרת את זה, ואתה, אני לא מרגישה שאני מפריזה בגודל הבשורה של הדבר הזה.
ומאוד אהבתי שהמשתתפות של מחזור 8, שכבר סיימנו את השיעור התשיעי, הדהדו לך בחזרה שאת... צודקת ומדויקת, ושיש לנו באמת אוצר, וזה האוצר הוא המרחב המשותף.
נכון.
ואחרי השיעור הראשון של המחזור התשיעי, אמרתי לך, איזה את מאמינה שמזה זה העסק שלך, שזה העסק שלנו?
עכשיו, אני מאמינה ולא מאמינה, כי זה מדהים. השבוע סיימתי רשמית, סופית, את עיסוקי כעורכת דין מבחינת תיקים. כאילו, סגרתי, מסרתי, נעלתי. וזה
מזל
היה
טוב.
באמת, מה זה תודה? ונכנסתי לרשות המיסים להוציא, יודעת, לעשות סגירה של איזשהו תיק. אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, אחד, אני לא מאמינה שעשיתי את זה כל כך הרבה שנים. אני 13 שנים עורכת דין.
זה
זה
המון,
המון.
המון.
זה המון.
ב-13 שנים עורכת דין, כמו שאת יודעת, אני יודעת איזה
אני מעולה.
עובדת גם, את גם עובדת כשאת עובדת.
כשאני עובדת, אני עובדת, כן. אני לא עובדת על אף אחד. אני באמת, אני עושה עם כל הלב, ואת יודעת...
כן, אבל גם שעות על גבי שעות, לזה אני מתכוונת. היית באה לעבודה, היית באה לתת עבודה, אני מכירה אותך.
הייתי באה לתת עבודה. באמת, אני חושבת שלא היה אפשר למצוא עובדת מסורה ממני ומחויבת ממני.
נכון, יש לך מוסר עבודה מאוד גבוה, את מאוד חרוצה, גם כשאין דבר כזה להיות חולה, גם אם
כן,
חולה מגיעה.
נכון. ועדיין, את יודעת, יש בזה... עצם העובדה שהמקצוע הזה מצא אותי, רק בזה יש חוסר אהבה עצמית. אין פה חיבור של הראש ורגש נפגשים, את יודעת? העבודה היא בסופו של... ואין לי, אני לא אומרת עכשיו שום דבר, יש אנשים שיכולים למצוא בזה את הסיפוק שלהם
נכון,
ואת זה
חד
שלהם, אני לא
משמעית.
אומרת... באמת, כל בן אדם ומה שעושה לו טוב. ואני... השאיפה שלי זה שבאמת כל בן אדם ישאל את עצמו האם מה שאני עושה, כי העיסוק שלי עושה לי טוב. שזו השאלה שאני לא שאלתי את עצמי, וזה אולי ההבדל הכי גדול. ואמרתי, עשיתי את הדבר הזה, וזה לא אהבה עצמית, כי זה לא מימוש עצמי, וזה לא. עכשיו, אני יודעת מה כן אהבתי, אני מאוד אוהבת, אני מאוד פרקטית, זה מקצוע מאוד פרקטי.
כן, גם זאת הסיבה שאני הלכתי ללמוד עריכת דין, בגלל שהוא מאוד פרקטי.
כן?
ותראי כמה אימון בשיטת מאסטרפיס הוא פרקטי.
נכון,
הוא הרבה יותר
הוא
פרקטי.
הרבה יותר פרקטי, הוא הרבה
במיליון
יותר
יותר
פרקטי,
פרקטי. הוא באמת מחובר למציאות.
והוא לא טכנוקרטי. הטכנוקרטיות זה מה שכאילו... ואהבתי את העבודה מול אנשים, ואנשים זה אנשים זה אנשים, ואת זה מאוד אהבתי.
אז בואי, קודם כל את מהממת, ובואי נחזור רגע לרגשות אשמה.
כן.
אני באמת, את יודעת כמה אני אוהבת הכנה ותכנון. ועכשיו מסתיימת לנו שנה, שנת 2023, ואנחנו פותחות שנה, שנת 2024, ואני תמיד מזמינה אנשים לבדוק איזה הרגלים הם יכולים להיפרד מהם יחד עם שנת 2023, ממש לעשות ניקיון. וחד משמעית, אני בוחרת להשתחרר מרגשות האשמה. כי זה לא אמת, זה הרגל, זה אוטומט. אז קודם כל, כל אחת יכולה עכשיו לבדוק
איפה יש לה רגשות אשמה
איפה
בחיים?
יש לה רגשות אשמה. ובאמת לבדוק גם מה יאפשר לי להיות שלמה עם עצמי.
אז איך נעשית ההכנה בהקשר הזה? איך נעשה הניקוי?
ממש, ממש קודם כל כזה, כן? קודם כל לבדוק באיזה מקומות יש לי רגשות אשמה. ואז להגיד, אני מסכימה להחליף את רגשות אשמה בלמידה. כי כמו שאמרת לגבי עריכת דין, את עכשיו מבינה מה לא מדויק לך בזה, אז באמת לבדוק, האם זה הכללים שאני כתבתי? האם זה הכללים שמקובלים עליי? אם הייתי רק אני במרחב הזה, ואף אחד לא היה רואה, יש המון פעמים שרגשות אשמה מחוברים לפחד תדמית. שאם אף אחד לא, נגיד, מאוד אהבתי ששיתפת עכשיו על מה שיונתן אמר לך, ושאמרת לא מולו, זאת אימא שלך, אבל גם את עכשיו אומרת קבל פודקאסט, וקהילה מהממת, תקשיבו, כן, יש מקומות שאני בוחרת לעבוד. וזה, וואי, כל הכבוד לך. כי יש גם איזושהי תדמית שלנו בתור אימא. זה לא רק אנחנו מול עצמנו הרגשות אשמה, אלא איך זה אמור גם להיראות. יש לזה כל מיני השלכות. זה נורא מעניין, ממש מאוד מעניין.
אוי, זה באמת מעניין, את יודעת, כי בהקשר של פחד תדמית, נגיד בבית שלי יש פחד תדמית מאוד מאוד חזק בבית שאני באה ממנו,
כן.
אז דווקא שם, את יודעת, הדוגמה היא לא טובה. זה נורא מעניין, יכול להיות שפה, ככה מתבטא הרגשות אשמה. את יודעת,
נכון, נכון, נכון.
אוי, זה נהדר להבין את זה.
כן. לפעמים באמת הרגשות אשמה הם רק כי, וואו, מישהו יגלה.
אוי, זה נהדר.
בפחד תדמית. אז ברגע שאנחנו מתחילות לעשות בירור, שזה מה שאנחנו עושות, זה מה שאנחנו עושות בקורס שלנו, אנחנו עושות בירור, כי ברגע שאנחנו עושות בירור, אנחנו יכולות, דעת, לפזר את הערפל ולאפשר לשמש
וגם
לזרום.
הבירור גם הוא מאוד מאוד אמיץ, כי זה באמת להסתכל לעצמנו במראה ולהסתכל בעיניים, ואת יודעת, נורא נורא, אני לא יודעת אם קל, אבל לי יש נגיד אוטומט שהוא כנראה קיים, זה של לייפייף את הדברים, או להגיד, זה לא כזה, זה לא
כן.
כזה חשוב, זה לא כזה
זה לא כזה
קיצוני.
נורא, זה
זה לא,
כן.
כן.
אבל היפיוף הזה הוא גם מערכת הפרשנות ההישרדותית.
כן.
הוא לא באמת צמיחה ולמידה. הצמיחה ולמידה זה גם אפילו להבין מה מישהו אחר יכול לחוות מעשייה שלנו, כלומר לקחת את זה בחשבון. כלומר, יכול להיות שבשביל יונתן, עצם זה שאת נרדמת, זה פוגע לו בזמן איכות שאת איתו. יכול להיות. ואת מוכנה, כלומר, זה חלק מהמחירים שאת מוכנה לשלם, ואז זה לא רגשות אשמה. ובעצם את מלמדת אותו בזה שהעולם הוא לא מושלם, שהוא לא יקבל מכולם כל הזמן את שפת האהבה שלו. אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להנכיח. וזה לא ליפייף. כלומר, להסתכל בעצם למחירים, להסתכל לרווחים, ולהגיד, אוקיי, פה אני שלמה עם עצמי, ואני מבינה שבמקום שבו אני שלמה עם עצמי, יכול להיות שהילדים שלי, של הבעל שלי, של הלקוחות שלי, הם יצטרכו לעשות עכשיו 1, 2, 3. זה מה יש. כי אחד האתגרים שלנו בחוסר אהבה עצמית, זה שאנחנו הרבה פעמים פותרות בעיות שמישהו אחר יוצר. וברגע שאנחנו מתנדבות לפתור בעיות שמישהו אחר יוצר, אנחנו הרבה פעמים עבד בתוך התוכניות של מישהו אחר. ולכן צריך כל כך הרבה אומץ
דרך אגב,
ולהיות שלמה עם עצמנו.
וגם באזור הזה היו לי רגשות אשמה. דווקא במקום שלי כבת, כן היו לי רגשות אשמה של מה בת אמורה לעשות, איך בת אמורה לעזור ולתרום ולעשות. את יודעת, חלק מהכבד את אביך ואת אמך. וזה מעניין, כי זה סטנדרטים שכן אני ממש מרגישה שחונכתי על ברכיהם, וכן היה לי את ההתנגשות הזאת אצלי, שאיפה אני, את יודעת, בן אדם שקודם כל צריך לדאוג לעצמו, לעצמי, למשפחה שלי, כאילו אהבה עצמית שלי, לבין ההתגייסות לטובת, לעזרת המשפחה ו...
נורא מעניין.
שם כן היה לי רגשות אשמה, אני חושבת, תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני חושבת שרק לאחרונה אני יותר ויותר שלמה. יותר ויותר שלמה, ולא מוכנה יותר לשלם את המחירים של הדבר הזה.
נכון, והתחלנו עם זה. ההתבוננות העניינית. כלומר, להבין שלכל דבר יש יתרונות ויש חסרונות, לכל דבר יש רווחים ומחירים, ואז ברגע שאנחנו מתרגמות את הרגשות אשמה, אנחנו מזהות אותן, אנחנו מבינות שהלופ הרגשי הזה רק ייקח אותנו למומנטום שלילי, ואני ככה חושבת כל הזמן על המלחמה, על מה שאנחנו עוברים, וגם על הטעויות שנעשו, וגם על הטעויות שנעשות, וגם על הרגשות אשמה שיש בכל מערכות היחסים האלה, וזאת לא המומחיות שלנו, אנחנו לא ניכנס לזה, וזה כל כך חזק. יש כל כך הרבה כוחות גנריים, כלליים, שמאוד מאוד משפיעים עלינו. ולכן זה חשוב לא להתעלם מזה, כלומר לא להגיד, או זה, אין לי באמת רגשות אשמה, אלא לבדוק מה זה רוצה להגיד לנו, ולתרגם את זה למפות חשיבה. כי המקום...
אבל כשאומרת מפות חשיבה, את כאילו נותנת פתרון שהוא באמת לוגי.
נכון.
חשיבה זה לוגי, וכלי לוגי יכול לפתור לופ רגשי?
אני חושבת שאת יודעת שכן. כן, אנחנו מלמדות את הוויסות הרגשי, ומאבדים את הרגש. הפתרון הוא תמיד במחשבה. הוא תמיד לוגי. כי שוב, אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, זה שאנחנו הולכים לעבר, או הולכים לפחדים מעתיד.
כן.
והעוצמה נמצאת במקום אחר, אחד, זה בכאן ועכשיו. ובכאן ועכשיו, יש גם מלא פתרונות. יש לי אמונה מאוד גדולה שכל מה שצריך, כל מה שהיה צריך לקרות קורה. ושהכל באמת מדויק, גם הדברים שהם כל כך לא היינו רוצים שיקרו. כי יש איזשהו סדר, שהוא סדר של בורא עולם, סדר יקומי, שאנחנו נבין אותו רק בדיעבד. יש כל מיני צירופי מקרים שקורים, שאנחנו לא מבינות איך ולמה, ואנחנו נדע את זה רק בדיעבד. ולכן באמת רגשות אשמה הם מנגנון הרס עצמי, אלא אם אנחנו לומדים מזה. ואת יודעת, בקורס שלנו של השפע והכסף שמח, אני מלמדת להפוך דאגות לתוכנית פעולה.
נכון.
אז זה אותו דבר גם עם רגשות אשמה. פעם שמעתי משפט באנגלית שאומר, worries is like a rocking chair, שדאגות זה כמו כיסא נדנדה. אתה מרגיש שאתה עושה משהו, אבל אתה לא מתקדם לשום מקום. וזה אותו דבר עם רגשות אשמה.
ואת שמעתי, שמעתי איזה ראיון עם מישהו מאוד מאוד בכיר בצבא, שגם שכל את הבן שלו עכשיו במלחמה. והוא אמר, בן אדם מקסים, באמת, ואת יודעת, והוא אפילו לא, אני חושבת שאפילו לא ישב שבעה, כאילו ישר, הוא היה עדיין חלק חזר מיד כאילו להיות חלק מהמערכה. וזה מעניין, כי הוא אמר שאנשי הצבא והוא הולכים עם המון רגשות אשמה על הקריירה הצבאית. את יודעת, הם הרבה פעמים הם לא נוכחים בחיים של הילדים שלהם כשהם גדלים. ואת יודעת, יש בזה איזה משהו שמנחם בעיניי. דווקא לדעת שגם כאילו המדינה מנוהלת, או המערכה הזאת מנוהלת על ידי בני אדם, בשר ודם, שגם להם, כמו לכל אחד, יש את הרגשות אשמה שלהם, וזה לא רק לוגי. את יודעת, יש משהו מאוד מאוד נעים, לא יודעת לי, לדעת שבן אדם הוא לא רק, את יודעת, זה לא רק שכלתני.
ברור, ברור.
שיש גם רגש.
נכון.
וגם הרגשות האלה שהם מאוד הרסניים, קודם כל הם מלמדים על זה שכולנו באמת אנושיים ובני אדם, ואני חושבת שזה יותר טוב שבן אדם הוא זה שמנהל ולא איזה מישהו, את יודעת, מכונות.
נכון, נכון. זה תמיד תלוי במינון. כי בעצם מבחינתי, בחרנו לדבר על זה בפודקאסט, על המקום המאוד הרסני שבזה, ולא על המקום האנושי, שבאמת רואה את האחר,
אני חושבת
ואולי זה גם
שמינון,
מה שאת אומרת עכשיו.
כן כן מינון, אני חושבת שזאת מילת מפתח.
כן.
זה לא ש... לא שצריך להיות, לא, זה לא שזה לא יהיה קיים, ואני, את יודעת, 1, 2, 3, 4, יש תכנון ויש יש רגש, וכנראה המינון באמת למנן
ואת יודעת, אני חושבת שאכפתיות ואהבת אדם היא, אם בעיניי הפרשנות הרגשית הטובה והמיטיבה לרגשות אשמה,
אוי, זה נהדר.
כי הרגשות אשמה לדעתי זה פולס, זה עושה מצג שווא, כי שוב, זה כמו מה שאמרתי על הכיסא נדנדה, כי בן אדם
או
שהוא...
כמו האשמת ניצולים,
כן,
שזה לא
בדיוק.
עוזר, זה לא
לא,
תורם.
לא, לא, אני לא חושבת שזה המינון של זה, אלא אני באמת חושבת שזה המקום שמצליח להבין מה הגבול שלי ומה כן הייתי רוצה לעשות, ולראות באמת אם אנחנו יכולות לעשות את השינוי. כי זה לא מקום שיש בו באמת ריפוי ברגשות אשמה. אי אפשר להיות ברגשות אשמה ובלמידה באותו זמן. ובגלל זה אני חוק החילוף מבחינתי זה ללמוד. ואז זה ללמוד מה הייתי רוצה לעשות.
נהדר.
מה היינו רוצים לעשות שונה.
זה נהדר להחליף את הרגשות אשמה באהבה
למידה.
ואכפתיות. ואכפתיות, זה נהדר.
נכון, וכן, את יודעת, ויסות רגשי זה קודם כל באמת חמלה לעצמנו, ולהבין שזה אנושי להיות עם רגשות אשמה. זה מאוד 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 אנושי, רק זה מאוד לא עוזר, וזה לא עוזר לא לעצמנו ולא לאנשים אחרים. עכשיו, להגיד, אני מצטערת, עשיתי הכי טוב שאני יכולה, אם הייתי יכולה לחזור אחורה, הייתי עושה את זה אחרת. זה נהדר. אבל אז להסכים להשאיר את העבר בעבר.
עדי, רגשות אשמה שיושבים על זה של איך אני מאפשרת לעצמי משהו שאני חוסכת, נגיד, ממישהו שהוא קרוב אליי, כאילו נגיד מהילדים שלי או מההורים שלי, רגשות אשמה כאלה.
תראי, זה כל כך מחובר לאהבה עצמית, כלומר, תמיד צריך לשאול את עצמנו כשאנחנו רוצות, נגיד, לקנות לעצמנו משהו, אז לשאול את עצמנו מה המטרה של זה, ואיך זה
נגיד,
יתרום לילדים שלי, איך זה יתרום להורים שלי, כי הרבה פעמים אנחנו מבלבלות. ואנחנו לא מבינות עד כמה אנשים שאוהבים אותנו קודם כל רוצים שיהיה לנו טוב. בעצם זה שנקריב את עצמנו או את המשאבים שלנו, יש הרבה אנשים שמאוד עסוקים בלחסוך כסף כדי לקנות לילדים שלהם דירות.
נכון.
כן? במקום שלהם יהיה נגיד, לא יודעת מה, טיולים לחול, עסוקים ב... ולקנות לילדים דירות. יכול להיות שזה יהיה טוב, יכול להיות שזה לא, או מה שבאמת יעשה טוב לילדים. כלומר, הטוב הוא לא לינארי.
לא, אני שואלת, הדוגמה שעלתה לי היא כאילו הפוכה. נגיד, הוצאה על עצמי שנתפסת כמותרות, האם המותרות שלי הן בסדר עדיפויות בהכרח פחות ממשהו שאני כאילו, נגיד, ללכת למסעדה עם הילדים, מבינה? או משהו כזה. האם המותרות שלי, האם בכלל צריך להשוות בין המותרות למותרות, ומה צריך לשאול כדי
זאת שאלה מעולה, ו זה, התשובה היא בערכים שלנו, התשובה היא במטרות שלנו, התשובה היא בווין ווין שלנו. כלומר, יש מלא מודלים שיכולים לעזור לנו לעשות תעדוף, ורגשות אשמה זה לא אחד מהם. רגשות אשמה זה באמת, כמו שאמרת, זה בהכרח סטנדרטים של מישהו אחר. כי ברגע שאני עושה לזה בדיקה, ואני אומרת, אוקיי, מה הערכים שלי? מה המטרות שלי? יתרונות וחסרונות. עכשיו, את יודעת, זה, לא אוכל ללמד את זה בפודקאסט, אבל את יודעת שאני מלמדת את זה, ואז זה נהיה שקט. ככה אנחנו באמת יכולות להיות שלמות. ברגע שאנחנו מסתכלות, עכשיו, אני רוצה להגיד שזה לא לוגי או רגשי, אלא זה המחשבה מובילה, והרגש מתחבר. זה, אין הפרדה. ברגע שאנחנו מתחילות, הרי מה אנחנו עושות בדפי בוקר? אנחנו כותבות את השטף מחשבות שיש לנו, ואנחנו מתחילות ליצור בהירות, ואז הראש מוביל. האתגר הגדול שכשהרגש מוביל, אז זה יוצא מפרופורציות, וזה גם בדרך כלל הרסני. גם, ואנחנו מדברות על זה גם בקורס, שגם רגש חיובי שעולה על גדותיו, גם איתו אי אפשר באמת לתפקד. כשאנחנו נכנסים לאיזה overwhelm, איזושהי התרגשות כזאת. ולכן, שמה?
אקסטזה.
נכון, אקסטזה. ולכן זה כל כך חשוב להבין שרגשות אשמה זה רגש שלילי, ששוב, צריך לעשות עליו ויסות רגשי, לא צריך להתעלם ממנו, כן צריך לתת לו מקום, לחבק אותו, לקבל אותו, אבל לשנות.
להבין על מה הוא יושב.
נכון, וכן לעבוד איתו ולא להישאר שם, ואני נורא שמחה על הפודקאסט הזה, אני הולכת לעשות עבודה מאוד טובה איתו, ועם הכלים המדהימים שיש לנו לקראת שנת 2024, כי ממש בא לי להגיד לו תודה, ושוב, זה ברור שאני לא רובוט, ושזה לא, אני אף פעם לא אומרת, טוב, אז עכשיו לא יהיו לנו רגשות אשמה, זה, אין חיה כזאת, עכשיו לא יהיו לנו דאגות, אין חיה כזאת, הרגשות השליליים הם באמת באמת חשובים, תמיד שאלת השאלות זה מי מוביל את מי, זאת מבחינתי השאלה הכי חשובה, וברגע שאנחנו מזהות, ואנחנו גם מוכנות לעשות את העבודה, כי את זה צריך לעשות עם המוח החושב, לא עם המוח העצל, באמת לקחת דף ועט
מדהים.
לתכנן. אז
מדהים.
קודם כל תודה, תודה שבחרת את הנושא הזה, והאמת שנכנסתי עם כבדות, אבל אני יוצאת עם המון תקווה.
איזה יופי.
ממש, כלילות.
איזה יופי. נהדר.
ואת יודעת, גם בא לי להגיד עוד משהו, שגם לא תמיד אנחנו יכולים להיות באמת באמת שלמים. כי העולם הוא כזה, הוא מלא בפרדוקסים, בגלל זה יש לנו עסק, בגלל זה יש לנו, יש לי מקצוע כמאמנת, כי אנחנו בעצם צריכים ליצור את הפתרון עם מה שיש, וגם ללמד את הילדים שלנו אותו דבר. והמלחמה לדעתי גם מלמדת אותנו הרבה על זה, על המקום הזה. שהמציאות היא קשוחה. יש רגעים שהם מאוד מאוד קשוחים, ואי אפשר לעשות שום דבר כדי שזה יהיה אחרת, אלא להתמודד עם מה שיש, עם הכלים שיש לנו. ואנחנו ממשיכות להתפלל ממש על חטופים, ועל הנעדרים, ועל החיילים, ועל הפצועים, מבקשות לתת כוח למשפחות השכולות, וישועת השם כערף עין.
אמן ואמן ואמן, ושיהיו בשורות טובות בשנת 2024.
אמן, ואת יודעת, וכן, אני חושבת שכל אחת מאיתנו שתוכל אפילו בקצת לשחרר קצת רגשות אשמה ולהחליף אותם ללמידה ולחיזוק אהבה עצמית,
ולאהבה
אנחנו השינוי.
ולאמפתיות.
כן, אנחנו השינוי שאנחנו רוצות לראות בעולם.
נכון, ואני חושבת שבאמת כשאהבה עצמית מתחזקת, אז אני חושבת שמזה שאנחנו נשקיע בעצמנו, אנחנו נעשה הרבה מאוד טוב גם למי שמסביבנו. כולם נהנים מזה בסוף, מהפירות האלה.
נכון, כן,
ממש,
וההידברות
זה
של
אף פעם לא בא על חשבון מישהו,
לא,
בעיניי.
לא. ובאמת ההדהוד הזה של האכפתיות הוא מאוד שונה מרגשות אשמה. רגשות אשמה זה לא אכפתיות. דווקא רגשות אשמה זה אני ממוקד בעצמי. ואכפתיות זה באמת אני ממוקדת במישהו אחר.
אכפתיות זה אני רואה אותך, אני רואה אותך,
ממש.
אני מבינה אותך.
נכון, אבל לא על חשבוני, שזה
אבל לא על
שיתוק.
חשבוני.
ובגלל זה גם אנחנו צריכות להבין שאהבה עצמית זה באמת קודם כל אנחנו, אבל כדי שנוכל גם להיות בשביל אנשים אחרים, גם בתור אימהות.
חד משמעית.
איזה כיף. אז תודה עלייך,
תודה עלייך.
ומוזמנות לעשות לייק, לעשות שייר, לעשות ממש לכתוב
תחלף
חשבונות.
לרגשות אשמה.
לעשות תחליף לרגשות אשמה ולהמשיך לעקוב אחרינו ואחרי המרחבים המדהימים שאנחנו
יוצרות.
יוצרות.
ביי.
ביי.
תודה שהאזנתם למאסטרפיס. שרי ועדי מדברות התפתחות אישית. נתראה שבוע הבא בפרק פודקאסט חדש ומרגש.